טוב, שלום לכולם. אנחנו, כמו שמי שהיה איתנו בסוף זמן חורף, כפי שהוחלט, אתם החלטתם, אנחנו עוברים לעסוק בענייני בישול. ענייני בישול מתחלקים בשולחן ערוך לשני מקומות מרכזיים. מקום אחד זה סימן שין י"ח, איתו אנחנו נתחיל. והמקום השני, שהוא בעצם הסיבה שהתגלגלנו ללכות בישול, זה הסימן שהגענו אליו לפי הסדר, סימן ריש נון ג'. הסיבה לחלוקה היא, אני לא חושב שהיא סיבה מהותית. פשוט הטור, שהוא בעצם ערך את הסימנים על הסדר, השולחן ערוך רק עוקב על סימני הטור, רוכב על סימני הטור. בסימנים הראשונים עד סימן שין הוא בעצם בסימנים לפני סימן שין, בסימנים הראשונים מרש מ"ב עד רש סמך א' ב' ג' משהו כזה, אנחנו בעצם בסימנים האלו עוסקים בהכנות לשבת. ואומר הטור, חלק מהכנות לשבת זה הנושא הזה של התמנה, השעיה, החזרה, זה קשור כבר לשבת עצמה בעיקר, אבל כיוון שזה ממש חלק מהנושא, אז הוא שם את זה שם גם כן. אבל כל נושא, הכנת התבשילים לשבת, בהקשר של הלכות בישול, מופיע שם. בסימן שין י"ח, זה המהלך השני שעושה הטור בהלכות שבת, וזה הביאור המעשי של מלאכות שבת, מלאכות שבת המרכזיות, מוכרות, כן? הוא לא עוסק עושה שני בתי נירין, כי זה פחות מצוי בימינו, לא עושים היום בתי נירין, למרות שזה אב מלאכה לכל דבר ועניין, ואיסור שבת לכל דבר ועניין. המלאכות המרכזיות, שכולנו מכירים אותן, בורר, סוחט, לש, אופה, וגם מבשל, כחלק מאופה ומבשל ביחד, זה חלק מהמלאכות האלו, ולכן בעצם יש את הפיצול הזה. אבל מבחינה עניינית, אני חושב שנכון, או יותר נכון, נגיד הפוך, לא נכון ללמוד אותם לחוד, את הסימנים האלו, ולכן אנחנו מתחילים משין י"ח. למה אנחנו מתחילים משין י"ח? כי הוא הסימן המרכזי, הוא עוסק במלאכת בישול, או בעיקרי מלאכת בישול דאורייתא, כאשר הסימנים של רש נון ג' עד רש נון ט' עוסקים בעיקר בחומרות דרבנן, שחז"ל הוסיפו על גבי הלכות בישול. עכשיו, את ההקדמה פה רק עשיתי איזה מין מבוא ללמה אנחנו לומדים, למה קפצנו, ולחבר את כולנו לסימן שאנחנו נמצאים בו. את ההקדמה היותר ספציפית ללכות בישול אנחנו נעשה בהמשך, כי השולחן ערוך, בגלל שכך מקובל ולא בכדי, הלב של הלב של הלכות שבת זה ההלכות האלו, הלכות בישול, וכל הגזרות דרבנן סביב ההלכות האלו. אז השולחן ערוך, יותר נכון, הטור רואה לנכון להכניס את סעיף א', גם סעיף ב', אבל בעיקר סעיף א' שלפנינו בסימן שין י"ח, שהוא סעיף מאוד מאוד כללי, שהוא לאו דווקא עוסק בבישול, רק המשנה שמביאה את הסעיף הזה, שמובאת כמה פעמים בש"ס, היא עוסקת בדוגמה לדין הזה. הדוגמה שמובאת שם היא דוגמה של מבשל, מי שמבשל בשבת. ולכן אנחנו לא נעסוק כרגע בהקדמה ללכות בישול, את זה נעשה בהמשך כשנתחיל למעשה את הלכות בישול. כרגע אנחנו עוסקים בסימן שין י"ח סעיף א', והדין שאנחנו עוסקים בו הוא מעשה שבת. מעשה שבת, עסקנו בדברים דומים לו, מי שהיה איתנו בזמן חורף, בכל ההקשר של גוי של שבת, שהוא בעצם עושה בשבילנו כל מיני דברים לצורך השבת, ומה מותר ליהנות, מה מותר להגיד לו, מה מותר לכתחילה בדיעבד. אנחנו עוסקים עכשיו במעשה שבת בניגוד לגוי, ששם הגוי לכשעצמו מותר לו לעשות את המלאכה. כל הבעיה שהוא עושה בשבילי, שאני אומר לו, שאני מצווה אותו, שאני נהנה ממשהו שהוא עשה, וזה בעיות שכולם, כפי שאמרנו, הם דרבנן בסופו של דבר. כאן, בניגוד לדין הזה, בסעיף א', אנחנו מדברים על מעשה שבת של אדם יהודי, אדם שחייב לשמור שבת, שהוא למעשה חילל שבת. עכשיו, השאלה היא לא מה הוא עשה, כי ודאי שהוא עשה לו בסדר, וודאי שהוא עבר לאיסור, דאורייתא דרבנן, תלוי באיזה חילול שבת הוא עשה, ואני אומר שוב פעם, זה לאו דווקא מבשל, זה כל איסור שבת באשר הוא, זה יכול להיות בורר, זה יכול להיות מחבס, זה יכול להיות לש, זה יכול להיות כותב, כל איסור שבת שזה, ואתה בעצם נהנה מהמעשה שלו, או רוצה, מעוניין ליהנות מהמעשה שלו. ואז באנו לשאלה, באיזה מצבים מותר ליהנות מהמעשה שבת, שהמעשה עצמו ודאי נעשה באיסור על ידי אדם שאסור לו לחלל שבת, כלומר, אדם יהודי בוגר, מעל גיל 13, אישה מעל גיל 12, ואז השאלה, מה מותר לי ליהנות? מוסכם על ידי הפוסקים למעשה, במחלוקת בתנאים, אבל מוסכם למעשה, שמעשה שבת זה איסור דרבנן, הנאה ממעשה שבת, סליחה, זה איסור דרבנן בלבד. זה כמובן יכול להיות הרבה נפקמין, בכל מיני ספקות, בכל מיני מחלוקות בין ראשונים או בין אחרונים, אם אפשר יותר להקל, אז במעשה שבת, באופן כמגמה אנחנו יותר מקלים. מה זאת אומרת מעשה שבת? בהנאה שהאדם חילל שבת, יכול להיות שהוא חילל שבת דאורייתא. אבל ההנאה שלי מהמעשה שבת הזה, זה כנס שכנסו חכמים. כי אם אני אהנה מהמעשה שבת, אז היום הוא יעשה, מחר הוא יעשה עוד פעם, מחרתיים יעשה, כלומר, שבת הבא יעשה עוד פעם, שבת אחרי זה יעשה עוד פעם, וכך הלאה, וככה אני בעצם, במקום שיהיה לי גוי של שבת, שיש לו תגדרים מתי אני יכול להשתמש בו, מתי לא, ולפעמים באמת אני יכול להשתמש בו, לפעמים אפילו בדרך קבע, אז יהיה לי את מה שנקרא, או מה שנקרא בימינו, אפשר לקרוא לו ככה, סוג של חילוני של שבת. הוא החליט מסיבותיו אשר עמו לא לשמור שבת, ואני נהנה מזה שהוא לא שומר שבת. כדי לחסום את הסיפור הזה, וכדי שאדם יבין שגם אם הוא עשה משהו בשוגג, אז זה לא בסדר, ואי אפשר לעבור על זה לסדר היום, אז חזל, כנסו את האדם, או אותנו, שאנחנו רוצים ליהנות מהדבר הזה, באופנים מסוימים, ועכשיו נראה באילו אופנים כנסו, באילו אופנים לא כנסו, את מי שמחלל שבת, ואנחנו רוצים ליהנות מהדברים שהוא עשה. אומר השולחן ערוך, המבשל בשבת, או שעשה אחת משאר המלאכות, אמרנו, המבשל, הסיבה שהוא אומר מבשל בשבת, כי זה לשון התנאים, שזה גם המצב הכי מצוי. בסוף מה הבן אדם עשה? עשה משהו שאסור לשים על הפלטה, הוא בישל בשבת. בסוף מה הבן אדם עשה? בישל משהו, עשה תה, הכין תה בשבת בצורה אסורה. זה המקרים הקלאסיים של הנאה מחילול שבת. כי בבורר, בסוף צריך לראות מה הנאה שלי, בסדר, הוא ברר, אבל מה אני נהנה מזה? מה זה כזה הנאה? עכשיו הוא שם לי, לא יודע מה, את 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 העוף בצד אחד ואת הדגים בצד שני. העוף ודגים, זה, אם הם יתערבבו, זה בעיה כשרותית, אבל לא יודע, שם לי את העוף ואת האפונה בשני צדדים. אין פה הנאה. בסדר? ואם זה נמצא ביחד, מה קרה? לכן המצב הקלאסי, לא סתם התנאים דווקא נשתמשו בלשון של המבשל, אבל אם יש פה דברים, ויש מקרים שגם בשאר המלאכות, בהחלט אני נהנה ממשהו, בן אדם כתב לי איזה משהו, נהנה זה לא כאילו, וואו איזה כיף לי, נהנה זה אני משתמש עם הדבר הזה, הנאה פרקטית, שאני, משהו כתב לי, יכול עכשיו ללכת לאיזה מישהו, והמישהו ייתן לי משהו, אז אסור לי לקחת את הדבר הזה, עם הנאה אסורה. אז המבשל בשבת הוא שעשה אחת משאר מלאכות, במזיד, עשה את המלאכה במזיד, אסור לו לעולם, ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד. ובשוגג אסור בו ביום, גם לאחרים, ולערב מותר גם לו מיד. ואם אמר לנו יהודי לעשות מלאכה בשבת, אין סימן שין זין, סיף כף, זה כבר עסקנו רבות בעניין של גול של שבת, לא נעסוק בזה בכלל עכשיו. השולחן ערוך למעשה פוסק, כמו דעת רבי יהודה, אמרנו זה מחלוקת תנאים, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוחנן, הסנדלר, הוא פוסק בעצם כדעה ממוצעת, שכאשר אדם מבשל בשבת במזיד, אסור לו לעולם, למי שבישל עצמו, או מי שעשה את האיסור, מי שכתב, מי שברר, מי שעשה את האיסור, אסור לו ליהנות מהדבר הזה לעד ולעולמי עולמים. ולאחרים מותר במוצאי שבת מיד. מה הכוונה מיד? כי גוי, בגלל שיש חשש יותר גדול שאני אעזר בו, כי זה כולה גוי ואנחנו רואים, פוקחה זה. יותר קל לי לעזר בגוי, מה זה יותר קל לי? יותר קל לי נפשית, לא שזה בסדר, אבל אני אעזר בגוי של שבת, למרות שאסור לי לעזר בו, באופנים שאסור לי לעזר בו. שם גזרו חז"ל בכדי שיעשו. מה זה בכדי שיעשו? אתה צריך לקחת את הזמן שהיה לוקח לאותו גוי לעשות את המלאכה הזאת, לקחת אותו מצאת שבת עד הזמן תיגמר המלאכה, אם הוא היה מתחיל אותה במוצאי שבת, ורק אז יהיה מותר לך לעשות, ליהנות מהמלאכה הזאת. לעומת זה, אם אדם יהודי עשה מלאכה, אפילו אם עשה אותה במזיד, מותר לך ליהנות במוצאי שבת מיד מהמלאכה הזאת. לאדם עצמו אסור. למה? כי הוא עשה במזיד, זה חמור. לעומת זה, בשוגג, בגלל שבסוף הוא עשה את, הוא שם מרק על הפלטה בשוגג. נאמן דאמר שאסור לשים מרק על הפלטה בשבת. הוא לא ידע, הוא לא חשב, הוא לא שם לב, הוא לא חשב שהפלטה לא עובדת. אלף אחת סיבות למה זה שוגג. אז צריך לקנוס אותו כדי שהוא ישים לב פעם בה, זה לא בסדר שהוא לא שם לב. אבל האם צריך לקנוס אותו כנס חמור? לא. לכן אומר רבי יהודה, וכך נפסק בשולחן ערוך, ושוגג אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לא מיד. בעצם רוב הסיטואציות זה לאחרים, בסוף בן אדם עושה משהו, אז אחרים תמיד, בעצם אין הבדל בין שוגג למזיד, תמיד מותר להם מוצאי שבת מיד. כל ההבדל זה לאדם עצמו. האדם עצמו שעושה את העבירה, יש הבדל, האם זה בשוגג או במזיד. שאר האנשים, זה לא משנה, אתה לא צריך כי פשוט צריך לזכור את הדבר הזה, זה שוגג, מזיד, לא אחרים. צריך לזכור שאם אתה לא עשית את העבירה, אסור לך ליהנות בשבת עצמה, מותר לך ליהנות במוצאי שבת. מיד. לא צריך לחכות שעכשיו לוקח למשל את התפוחי האדמה האלה 10 שעות, לא יודע מה, לסיר, את הסלק הזה, והוא בישל את זה בשבת. לא צריך לחכות שעות. מספיק. שנייה אחת אחרי צאת שבת מותר לך לאכול מהאוכל הזה שנעשה בו איסור בשבת. מה? זה לכל הדעות. כן. עוד מעט נגיד כולה מסוימת, אבל אין משהו יותר חמור מזה. אף אחד לא פוסק כמו רבי יוחנן סנדלר, חוץ ממקרה מסוים שעוד מעט נגיד אותו. יוחנן סנדלר אומר שאסור גם לאחרים עולמים.
ואם זה הנוס הוא מתפסק?
מה?
אם הוא עשה באונס או בדרך של מתעסק.
יפה. אז אומרים האחרונים שכאשר, ואני אתן דוגמה, אני אגיד מתעסק זה כותרות, אתן דוגמה. אדם שהדליק אור, שהדליק איזה שלטר או משהו כזה, שאתה נהנה ממנו, אתה רוצה את האור, אבל מה, איך הוא הדליק? הוא הלך אחורה פשוט והאור נדלק. אגב, סתם לפני הנאה הזה, אדם אחרי שהוא זה, עושה דבר כזה, בטוח שחייב עכשיו סקילה ומיטת בדין. אז הוא בסדר גמור, זה לא שוגג. שוגג זה אדם שהוא לא בסדר, למה? כי אם שכחת שהיום שבת והדלקת, לחצת על המחשב, לחצת על הפלאפון, לחצת על השעון, הפעלת מכשיר חשמלי, הפעלת פלטה, הפעלת זה, אז אתה לא בסדר בסוף, כי מה זה שכחת, זה מגיע שיכנסו אותך. אבל אדם שהלך אחורה ולחץ בטעות על המתג, הוא לא עשה שום, זה אפילו לא, הוא לא התכוון בכלל לעשות את המלאכה הזאת. זה לא שהוא ידע שזה שבת, הוא לא ידע שזה שבת, לא ידע שהמלאכה אסורה, אבל הוא התכוון להניח על הפלטה. הוא חשב שזה מותר. הוא התכוון לחינטי. הוא חשב שזה מותר. הוא בסך הכל הלך אחורה והדליק את המתג. בסדר? זה נקרא מתעסק. מתעסק, כל הדינים האלה לא רלוונטיים. כלומר, מותר ליהנות מזה גם לאחרים, גם בשבת עצמה. בסדר? מביא פה עוד דוגמאות, אולי אני אזכר בעוד דוגמאות. מה זה? אין בזה איסור, זה לא איסור, לא נעשה פה איסור. גם האדם עצמו שזה, הוא לא צריך אפילו לעשות תשובה. הוא הלך אחורה. הוא לא התכוון להדליק ולא ידע שאסור להדליק, או לא ידע שהיום שבת. הוא בכלל לא התכוון להדליק.
אבל גם, זה יכול להישאר להיקרה גם שזה איסור.
שמה?
במיטה זה איסור. אסור.
כן, אבל זה לא רלוונטי. הדוגמאות האלה להגיד שזה אסור, זה לא רלוונטי להגיד אסור. אסור מה? אם הייתי יודע שיש מתג והייתי... אתה יודע, יש את האלה שזורקים על המתג נעל.
אסור לעשות בסינוי, כן, זה אסור.
נכון, אבל זה באמת לא... כן, זה לא... אני מביא פה דוגמאות. רק סתם לסבר את האוזן. פתח דלת מקרר שלא ידע שיש אמור שידלק, יצא מרשות לרשות ולא ידע שיש לו, יש לו איזה משהו בכיס. עכשיו הוא צריך את המשהו הזה, הוא היה מוצא איזה פתרון, אבל הוא לא ידע שיש לו משהו בכיס. זה גם כן מתעסק. קיצור, עוד כל מיני דוגמאות אלו ואחרים על אותו עיקרון. על זה אתה יכול ליהנות מהדבר הזה, כי אין בזה גדר ש... אני מזכיר שוב פעם, כל נושא של מעשה שבת זה רק כנס שכנסו חכמים. על מי נכנוס? נכנוס אותו שמה? שלא ילך אחורה? שלא ילך לרשות הרבים עם משהו בכיס? הוא לא ילך, הוא לא רצה ללכת, זה לא היה בכוונתו בכלל. הוא לא... זה לא שהוא התרשל במשהו, התרשל זה שוגג. מה התרשל? אין פה גדר של התרשל. כן, אבל אין לזה סוף, אין לזה סוף. כל דבר אפשר להיזהר. הוא על פניו נזהר, הוא התכוון ללכת ברשות הרבים. הוא לא התכוון לשים את הדבר הזה, בכלל לא באיזה הרמה. יש כאלה שמערימים, לא שום הרמה, המפתח היה אצלו בכיס. הוא לא זה, זה הרבה פעמים יכול לקרות למי שמוצא את עצמו פתאום בחוץ לארץ, או במקום בלי עירוב. אנחנו פה בארץ רגילים שיש עירוב ויוצאים, מי שסומך על העירוב. וזהו, הוא יוצא החוצה ולא שם לב שיש לו דברים בכיס. אז במצב של מתעסק, כל הגזרות האלה לא רלוונטיות.
ואיך חילוני מוגדר, מזיד וסוגג או משהו אחר
לגמרי? חילוני. בואו רגע, בואו נעשה רגע לפי סדר, בסדר, אנחנו עוד שנייה נגיע לחילוני.
יש הבדל בלי ולחדר, אבל
אני לא יודע. כן, אבל רגע, בואו נעשה לפי הסדר. קודם כל, כן, לפי הסדר. כן, אבל הוא עשה, לא יודע, זה לא מוגדר. שוב, כל אדם עם מוח בקודקודו יחשוב אם היה פה התרשלו אותו, שוב, לא יודע, שכח, זה לא... אז אני לא יכול לקנוס אותו על זה שהוא לא קיים את תקנת חזה למשש בכיסיו לפני שבת. אבין, הוא לא צריך גם, זה לא בדיקת חמץ עכשיו, צריך למשש בכל הכיסים שכל הבגדים שלו, ואם בשבת בבוקר הוא החליף בגדים, אין לו חובה למשש עכשיו בכל הכיסים, זה לא בדיקת חמץ.
זה בסוף...
לא, זה דין, זה דין. כן. כמה זמן לוקח למשש בכיסך? דברים שיכולים לקרות. בן אדם, אני אמרתי זה בפעם שעברה, זה הכי יכול לקרות בצבא. כי בצבא, לא כל דבר שיש עליך הוא חובה, ושאתה נמצא באיזה מוצב או באיזה, כרגע משימה עם אפוד עליך, עם וסט עליך, יש עליך מיליון דברים. לא כולם הכרחיים בשבת. פלאפון, לפעמים זה הכרחי, לפעמים לא הכרחי. שאתה באזרחות אין לך כל כך מה למשש, זה בגדי שבת שאתה מחליף מי, כן, כלומר זה לא, לכן זה פחות מצוי הדבר הזה, אבל בצבא זה מאוד, זה חובה גמורה, כי בצבא אתה יכול למצוא את עצמך עם סתם, עם כל מיני דברים שהם מיוחד שאתה גם עובר מרשות לרשות, כבר אתה צריך להוציא את כל מה שאתה לא צריך, אתה לא צריך, אתה לא צריך שיהיה חמאסטיקים וכל מיני דברים כאלו, שוב, לשמור ערנות, כן, לא משנה, אבל אני אומר צריך לחשוב טוב, מה אתה צריך, מה אתה לא צריך. כי אתה הרבה פעמים מחוץ לאירו וזה, ומותר לך ללכת שם כמובן, פעילות מבצעית, אבל אתה לא צריך לקחת שם כל מיני חטיפים ודברים כאלו. זה לא חלק מהמשימה שלך, וזה לא נצרך לשמירת ערנות, כי זה לא נצרך, כי זה הסיטואציה. טוב, בואו נתקדם. זה מה שאמרנו עכשיו לגבי המצב הקלאסי. אבל, והאבל הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי כל הזמן נשתמש בו בהקשר הזה. צריך לדעת מה שהגרא אומר והמשנה ברורה אומר שבשעת הצורך אנחנו יכולים לסמוך על זה. בשעת הצורך זה יכול להיות הרבה מאוד סיטואציות כי אין לדבר הזה סוף. הפסקים הביאו מדי פעם מתי זה שעת הצורך, אבל בגדול זה בשעת הדחק אנחנו יכולים להקל. שאדם אם המלאכה נעשתה בשוגג יכול לאכול, אם הוא לא עשה את האיסור, יכול לאכול גם בשבת עצמה הדבר הזה. גם בשבת עצמה הוא יכול לאכול מהאוכל שהתבשל בשבילו בשוגג, או הונח על הפלטה בשוגג. למשל, באים מורחים, פתאום איזה מישהו, איזה נער, איזה זה, לא מכיר את כריכות שבת, שם מרק על הפלטה. אז יש שיטות התימנים שמקלים את זה, לא משנה, הוא לא, לא מקלים בזה. אותה משפחה. מה עשו? המרק עכשיו, המרק היה חם והכל בסדר, אבל הוא עכשיו הוסיף פה חום כזה, שעכשיו אי אפשר צריך לקרות שהמרק יתקרר נגיד, כדי לא ליהנות מהמרק, כאילו, אם הוא מתקרר אגב אפשר ליהנות ממנו, כי אתה לא נהנה, המרק היה מבושל לפני זה, או מישהו עשה משהו, עכשיו יש אורחים, מה נעשה? הוא עשה את זה בשוגג. בכאלה מצבים, או מיליון ואחד מקרים מקבילים למצבים האלו, אנחנו יכולים להקל שבשוגג אפשר אפילו בו ביום מה שנקרא, אפילו בשבת. זה שיטת רבי מאיר. רק לאחרים, נכון? סליחה, לא. בשוגג, רבי מאיר פוסק שמותר גם לא מיד. זה שיטת רבי מאיר. מה?
זה הגרעה גם.
כן, כן. בסדר, אז בבישול בשוגג אנחנו מקלים. גם לפעמים במזיד, בקיצור, אנחנו מקלים לפעמים כמו שיטת רבי מאיר, כאשר מדובר על שוגג, וכאשר יש התדחק, אז אנחנו מקלים בזה. ככה, הגרעה לא פוסק את זה רק בשעת הצורך, הגרעה אומר שזה הלכה. משנה ברורה אומר שאנחנו מקלים את זה בשעת הצורך, ככה אומר בסימן קטן, סעיף קטן זין. ואנחנו אומרים, כל אחד יפעיל שיקול דעתו, אם מתקשה בכך, ישאל את רבותיו, האם בסיטואציה זו או אחרת, אפשר להקל בדבר הזה. כי שוב אני אומר, אם אנחנו לא משתמשים בכולה הזאת, בשבת עצמה אני לא יכול, לא אני, לא אחרים, לא יכולים להשתמש במה שנעשה, לא בשוגג, לא במזיד, בשבת עצמה אי אפשר ליהנות ממעשה שבת, מעיקר הדין, מה שהשולחן ערוך אומר, כן, זה המשמעות. אבל אם יש לי צורך מאוד גדול, שהגדרתו תקבע או על ידי האדם, אם הוא מתקשה בכך, ישאל את רבותיו, אפשר להקל אפילו בשבת עצמה, אם הדבר נעשה בשוגג. זה בעצם הדבר הראשון שחשוב לדעת. לגבי מחלוקת, מחלוקת, למשל כל הדוגמאות שאמרתי כל הזמן, שזו דוגמה לא טובה כי היא לא נכונה, אז לא טוב שאמרתי אותה, אבל ששמים מרק על הפלטה, אנחנו נראה את זה בעוד מספר סעיפים, שהדבר הזה הוא מחלוקת ראשונים, האם יש בישול אחר בישול או אין בישול אחר בישול. בגדול, הכוונה היא, המרק מבושל, אבל הוא קר. האם אני יכול לשים אותו חזרה על האש, על הפלטה, על מה שזה לא יהיה, או שאני לא יכול לשים אותו, כי כיוון שהמרק יתקרר, עכשיו שאני מחמם אותו חזרה, זה נחשב בישול מחדש. זה לא מחלוקת במציאות, זה מחלוקת בהגדרת בישול ההלכתית. בכזה מצב, רוב הפוסקים להלכה למעשה אוסרים את הדבר הזה. אבל יש שהתירו. יש שהתירו, מחלוקת ראשונים גדולה, רמב"ם רשב"א, יש שהתירו גם הלכה למעשה. ולכן, אדם ששם את הדבר הזה הוא לא בסדר, אם הוא לא, שוב, נוקט כשיטת התימנים שמתירים את זה, גם לא כל התימנים מתירים את זה, זה יש ויש, אז רוב עם ישראל לא מקל בזה, והוא שם מרק על הפלטה. השאלה עכשיו לא אם הוא בסדר או לא בסדר, כי הוא לא בסדר. השאלה אם לי מותר ליהנות מהדבר הזה, התשובה היא כן. למה?
גם במזיד?
מה?
גם אם הוא עשה את זה במזיד?
כן. כי זה לא, כי בעצם אנחנו, כי הוא בעצם, זה ספק, אנחנו מחמירים עליו, בגלל שזה ספק בישול. ומי שפוסק כמו הרמב״ם, זה לא ספק מבחינתו, זה מותר. אבל שולחן ערוך אומר, זה מחלוקת ראשונים, הלכות בישול, הלכות בישול, הלכות חמורות, צריכים להחמיר. לכן אסור, כלומר למה אני מחמיר בדבר הזה? בגלל הספק דהורה, הייתה לחומרה, לכן אסור לי לשים את זה על ה... אבל מעשה שבת זה דרבנן, כמו שאמרנו, מעשה שבת זה דרבנן, ולכן כיוון שיש לי פה ספק, מותר לי ליהנות.
אז גם לא עצמו מותר ליהנות.
כן, מותר לו זה, כמובן, שחם עיניו בראשו, אם עושה את זה עוד פעם ועוד פעם, אז מורה ההוראה, צריך להגיד לו, מדין גזרה, הנה, תשמע, חביבי, זה לא בסדר, כנראה אתה...
הסיבה לזה.
למה כל פעם אתה נופל בדיוק באותה סיטואציה ושכחת משבת שעברה את מה שקרה? אבל מעיקר הדין, כן, על פניו מותר, שהגזרות האלה לא רלוונטיות, בגלל שספק דרבנן לכולה, כך אומר המשנה. לגבי דרבנן, שמה, כלומר מלאכה דרבנן, שוב, בין אם זה בהלכות בישול דרבנן, כל מה שנלמד בסימן ר' נ"ג שמיים, טוב, זה סיפור אחר, אבל כל מיני גזרות דרבנן, רבות מאוד בהלכות שבת, הרבה דוגמאות יש לזה, אם מישהו עשה מלאכה רק דרבנן, אז האיסור, ההנאה ממעשה שבת היא כמובן אסורה, אבל אנחנו נוקטים בהקשר הזה כמו דעת הגרא, זה אומר שבשוגג אי אפשר ליהנות מזה, במזיד אי אפשר, אבל בשוגג אפשר ליהנות גם בשבת עצמה. זה דבר שני. אז אמרנו דרבנן אפשר להקל ליהנות אפילו בשבת עצמה. לגבי הסיר עצמו, זה נכון שהמשנה ברורה בסעיף ד', סעיף קטן ד' אומר שהסיר עצמו הוא אסור, ועל בסיס האמירה הזאת באמת, ולזה עוד רגע נגיע, כן, נגיע לזה, לגבי מסעדות שפתוחות בשבת וזה, הוא אומר שהכלים עצמם הם אסורים, אבל האחרונים דייקו שהסיר אסור רק כאשר האוכל אסור. אבל מתי האוכל אסור? רק בשבת עצמה. עד בשבת הסיר הוא אסור. השאלה האם צריך להגעיל את הסירים שנעשה בהם איסור? האם צריך ללבן? כאילו כמו בלוב הזה איסור. חמץ בפסח, בשר וחלב וכו'. התשובה היא לא. למה? כי אם מותר לי במוצאי שבת לאכול את האוכל, אז גם מותר לי לאכול את האוכל שבלוב בתור דפנות הסיר. מתי הסיר יהיה אסור? לפי מה שאמרנו פה, המשנה ברורה של מגן אברהם, בשבת עצמה.
או אם איסור החליט במזיד,
לאדם עצמו.
לאדם עצמו.
לאדם עצמו, נכון. אבל לאדם עצמו, גם כן אמרו הפוסקים, שאנחנו לא נחמיר עליו, טריידר הבנן, אם מה שנקרא נהיה נותן טעם לפגם. כלומר, אם עבר 24 שעות שהסיר הזה לא עשו בו כלום, אז זה מותר לך תחילה, גם לאדם עצמו. כלומר, שאין כמעט נפקמין המעשית לזה שהסיר עשו. אז למה, ומכאן בעצם נגיע לסיפור עם הסיפור עם החילונים, או לא עם החילונים, עם מסעדות, בתחרות, למה אנחנו בעצם מחמירים בדבר הזה? למה אנחנו אומרים, אסור לי לאכול במסעדה שפתוחה בשבת?
לא לעודד אותה.
כן, אבל לפני לא לעודד אותה. לא לעודד אותה זה עניין בפני עצמו. לא בטוח שאני מעודד אותה. איך אני מעודד אותה? כן, אבל מה זה מאוד, זה לא, אם עכשיו אני לא אבוא למסעדה הזאת, אז מה, היא תסגור את שעריה? לא ברור שכל מעשה שאני עושה זה מעודד, צריך לבדוק את זה מעשית. אם יש לי כוח קנייה גדול, אז ברור שאתה עובר על לפני עיוור לא תתן מכשול. ממש, עבירה דאורייתא, כי בגללך הוא פתוח בשבת. אבל אם אין לך יכולת, אתה כל קורא במדבר, כלום, אתה לבד. אז אסור לך לקנות מהקיוסק הזה? מותר לך לקנות מהקיוסק הזה, לא בשבת כמובן, אבל באמצע שבוע מותר, תחנת דלק, את הדבר מותר, מדין חומרה וזה, ומחאה, בסדר, אבל זה לא דין. אז למה בכל זאת אסור לאכול במסעדות האלו? ולמה הרבנות הראשית בעצם לא נותנת כשרות, חוץ מזה שזה חלק מהמנוף לחץ שלה, אבל יש פה גם אמירה אמיתית. האמירה האמיתית הזאת בעצם, אני נמצא את זה פה, היא על בסיס הכתב סופר, הוא אומר את הדבר הזה. היתר המגן אברהם למי שנתבשל בשבילו. מגן אברהם אומר שרק לאדם עצמו אסור, אבל מי שנתבשל בשבילו גם כן מותר. הוא דווקא במי שמבשל במקרה בשביל אחר. אני בישלתי בשבילך, גם בשבילך מותר לך, זה לא נחשב שאתה עשית את האיסור לעניין מעשה שבת. לכן יהיה מותר לך במוצאי שבת מיד, ובשעת הדחק מותר לך אפילו בשבת עצמה. אם זה היה בשבת. הגם שהוא לדעתו ברצונו לא חיישין השם היצווה לאחר, אבל פונדק, מסעדה, המבשל בקביעות מדי שבת בשבתו לאחרים, וזה פרנסתו. זה לא משהו צדדי, זה לא משהו, זה מסעדה פתוחה בשבת. עסק שפתוח בשבת, ואתה נהנה מזה. במוצאי שבת אתה נהנה, אבל אתה נהנה. בוודאי כנסו לאלו שנתבשל בשבילם, והוא מוסיף גם בהמשך, זה בעצם לכולם. מה זה מתבשל בשבילם? לכל הציבור, כי מסעדה, למי מבשלת? בשביל כל העולם. היא רוצה שאתה תבוא. לכן לא רק שאסור במוצאי שבת לאכול מהכלים, אסור עולמית, כי זה נחשב שאתה בישלת. בסדר? הוא מחמיר, הוא אומר שברגע שמדובר על מי שעושה את זה באופן קבוע, בעניין מעשה שבת, כל הציבור כולו נחשב כאילו הוא עשה את העבירה לעניין זה שאסור לו עולמית, כי הם עשו את זה במזיד. עשו את זה עולמית. ולכן בכזה מצב אנחנו אוסרים גם את הכלים. כי הכלי אסור כל זמן שהאוכל אסור. האוכל אסור מתי? עולמית. לכן הכלים יהיו אסורים. לכן יש מספר מקומות בודדים, אני לא יודע אם זה קיים עוד, שמכל מיני סיבות נותנים כשרות למקום שהוא פתוח בשבת באיסור, כאן לא בית מלון שפתוח ביתר, אין איסור לפתוח את המסעדה בשבת. גם הבית שלך זה סוג של מסעדה, ואתה עדיין פתוח בשבת, אתה לא סוגר את הבית בשבת. זה איסור שהם מבשלים שם, ומדליקים אור, ומחבים, ועושים מיליון ואחד דאבון לבנו, מיליון ואחד חילול לשבת. אז זה הבעיה, יש מקומות, מספר מקומות בודדים שמקום נסיבות נותנים להם כשרות, אז אומרים להם תחליפו את הכלים. לפי מה שאמרנו עכשיו מובן למה צריך להחליף את הכלים, כי הכלי עצמו בלוע בו איסור לעד ולעולמי עולמים. למה? כי האוכל עצמו גם אסור, כי זה נחשב כאילו אתה בעצמך עשית את זה, וזה חילוק בין אדם שאפילו במזיד עשה, אפילו בשבילך עשה משהו, זה לא בסדר. חבר שלך חילוני, חילוק בשולחן שבת, אסור לך באותה שבת ליהנות מהדבר הזה, מוצא שבת מותר לך. זה חבר שלך מהצוות, מהיחידה, מה, לא יודע, מהעבודה, עשה בשולחן משהו, אסור לך באותה שבת. אבל אם זה משהו קבוע ומוגדר, והרבה מאוד אחרונים הביאו את הכתב סופר, רק קראתי את זה מפה, כי זה פשוט נוח לי, ואתם זה עוזר להזכיר את הנקודות המרכזיות, והוא מצטט אותו, אבל הרבה מאוד אחרונים הביאו את הכתב סופר הזה להלכה. אפשר להקל לא כמותו, אבל כיוון שפה מדובר על סברה מאוד מאוד פשוטה, אנחנו מאוד מאוד נזהר מלהקל לא כמותו, ולכן אנחנו הולכים על פי שיטתו. כל עסק שהוא פתוח בשבת, אתה לא יכול ליהנות ממה שנעשה בשבת עצמה באותו עסק. אם זה מסעדות, אם זה בתי חרושת שפועלים בשבת, או כל מיני דברים כאלו. מותר לקנות מהבית חרושת, אבל לא את מה שנעשה בשבת. איך אתה יודע? אז אם אתה לא יודע, יש מקלים להגיד שזה בעצם בטל ברוב. בטל בשישים, בטל ברוב, לא
בשישים.
כן, אבל זה לא קצור לכתב סופר. כתב סופר אומר את זה, זה מזיד, וזה אסור עולמית. נכון, אבל אם אנחנו לא נעזוב את הכתב סופר בצד, אז מותר לי בכל מקרה לאכול מזה, לא צריך תגרה. גם לפי השולחן ערוך מותר. הכתב סופר אומר שכל הקולות האלו מדברים רק באדם שעשה את זה במקרה. אפילו אם הוא עשה במזיד, אבל עשה בשבילך במקרה. הוא חילוני, אבל הוא עשה בשבילך במקרה. עוד לא עסקנו בחילוני, זה בעצם שנעסוק פעם הבאה. אני מתעסק כרגע לא בחילוני אחד ספציפי שעשה מה שעשה, אלא בעסק שלם. אבל אם זה נתערב אתה לא יודע. אגב, זה החלב של תנובה שהוא לא מאדרין, ככל לא ידוע לי, שוב, אל תפסו אותי, יכול שאני לא בקיא במציאות, זה היה בעבר ככה. שהחלב בתנובה שהוא לא מוגדר מאדרין, זה חלב שאין עליו פיקוח מה קורה בשבת בגוי. יודעים שהוא נחלב בצורה אסורה בכל מיני קיבוצים ומושבים חילוניים שלא משתמשים בגויים ולא משתמשים בהתקני גרמה כנדרש לפי ההלכה, והם מחללים שם שבת, והחלב נחלב בצורה קבועה בשבת, כל שבת, לפי הכתב סופר, אסור לי לשתות מהחלב. עכשיו איך אני יודע מה סמן חלב של זה? אני לא חושב שבחינה טכנית תנובה יכולה לעמוד בדרישה הכשרותית הזאת, לסמן חלב שנעשה בשבת. אז בשעת הדחק, בצירוף כל מיני צירופים נוספים, מקלים לשתות את החלב הזה, מתוך הבנה שזה יתערב, שהוא בטל בהרבה, לא, זה בטל ברוב לצורך העניין. מקלים, גם שיסור דבר, בטל ברוב. מעיקר הדין, ראוי להחמיר בזה, כמובן. לא לשתות את החלב הזה בכלל, כי זה נעשה משהו קבוע, זה לא, זה נעשה בשבילך, נעשה בשביל כל השוק. לאו דווקא תנובה, כן? גם טרה, גם זה. אולי הם לא עושים. אני יודע שבתנובה, הרי מישהו מקבל את החלב הזה. אני יודע שזה תנובה. לא יודע אם שאר המחלבות היותר קטנות גם מקבלות חלב בזה. מה שיש עליו מאדרין, מאדרין, אני לא חסיד של כשרויות, כן? זה לא שאני, אבל פה זה משהו ענייני. מה שיש עליו מאדרין, בוודאי לא נחלב בשבת. הם יודעים לעשות, יש מחלבות מסוימות שהם עושים קו מאדרין בתנובה, ושם לא מגיע חלב שנחלב בשבת באיסור. חוד שמגיע חלב שנחלב בשבת, אבל לא באיסור. אבל באלה של האיסור לא זורקים את זה לפח, זה מדובר על כמויות אדירות, אי אפשר זורק, לא זורקים את זה לפח, לא משנה למה, וזה נמצא בתוך החלב של כולנו, ואפשר להקל. למה? כי זה יתערב. אבל אם אתה יודע בוודאי את החלב הזה עכשיו נחלב בשבת באיסור, וזה באופן קבוע, לא חד פעמי, אסור לך גם אם אתה עכשיו ביום שלישי. עד כאן להם.